זה נושא לשיחה הערב, הוא דרמה ויחסים במשפחה, דרמה ומשפחה. ובדרך לפה ככה כשעשיתי את הסיבוב, הרגשתי כמה אתם משפחה בשבילי. ושאלתי את עצמי, מה נותן לי בלב להרגיש את זה, לחיות את זה ככה, כמשפחה? מה עושה אותנו משפחה? מה זה משפחה? שואלת הדרמה. וקודם כל, פשוט כי אנחנו נמצאים פה ביחד וחולקים טריטוריה משותפת, חולקים התנסויות, חיים בקרבה מאוד גדולה, אפילו ישנים באותו חדר. ומעבר לכך, פוגשים, מסתכלים, מהדהדים, סופגים וממש חיים בעצם גם את עצמנו וגם אחד את השני, אולי יותר מכפי שאנחנו יכולים אפילו לומר את זה. אתם יודעים, כשהגעת ממנה כל אחד ככה נכנס ומחר לעצמו פחות או יותר את הקרית שהוא יישב עליה. אולי אחר כך נכנס לאולם וראה שכבר רוב הקריות תפוסות, ואז הסכים לשבת על קרית הזאת שנשארה, הוא בחר לשבת אחורנית. כל האופן שמצאתם את מקומכם כאן, מהבחינה הראשונית הפשוטה הזאת שבאנו למקום מסוים, ואנחנו מוצאים את מקומנו בו. ולאט לאט, מרגע לרגע, משעה לשעה, הדבר הזה של מציאת מקום, המצאות במקום, שמרגיש לנו, שלנו, במובן הכי פשוט וישיר של המילה, שאנחנו מוצאים את מקומנו בתוך הדברים, בלי שזה מפריע למי שמימיננו, שמאלנו, לפנינו, מאחורינו, יושבים, מרגישים די סביר, ועושים דרך משותפת. עושים דרך משותפת. אפשר לקרוא לזה חיי משפחה, לא? אם תחשבו על זה רגע. נולדנו. מקום מסוים. בחרנו, לא בחרנו, לא בחרנו. נבחרנו, גם לא. נולדנו. כל כך הרבה תהליכים קדמו ללידה הזאת, לרגע הזה שנהיה אנחנו. כל כך הרבה תהליכים. בתוך כל התהליכים, בכל ההתרחשויות, קרה גם דבר שהוא קסם של מיזוג וחיבור, שהוא הקסם הדרמטי, שאז מאותו רגע אנחנו אומרים וואו, וואו, ביצה, זרעון, ככה הסבירו כשהיינו ילדים, איך עושים ילדים, איך באים ילדים לעולם? אומרים ביצה, זרעון, זה התשובה, תשובה אחת. אבל האמת היא שזה לא מספיק, ולא רק ככה זה קורה. ויש גם משהו של אהבה שלוקחת חלק בתוך ההתרחשות הזאת, לפעמים, לפעמים, לא תמיד. בגלוי, לא תמיד. באיזשהו מרחב אחר, אני רוצה להאמין לפחות שמשהו שקשור בנכון, כי הוא פשוט נהיה אפשרי, קשור תמיד בצורה כזאת או אחרת לאהבה. ולדבר שאני רוצה לדבר עליו בהקשר של משפחה, יודעים, בהרבה מובנים אני מרגישה את עצמי מיום שהתחלתי לתרגל קצת חיה אחורה. אני לא יודעת איך להסביר את זה, כאילו אני מתחילה לגדול אחורנית. מישהו מבין פה למה הכוונה במשפט המוזר הזה? כי גדלתי, ככל שאני זוכרת את עצמי, גדלתי מרגישה את עצמי יתומה בהרבה מובנים. יחד עם זה הורים שמאוד אוהבים אותי ואני אוהבת אותם בכל מיני צורות פשוטות של קשר ושל אהבה, ויחד עם זה מין תחושת יתמות כזאת שקשה להסביר אותה במילים, קשה בכלל אפילו להגיד אותה, וקצת בהרגשה היא מורגשת כמו משהו חצי לא לגיטימי. מה זה נקרא להיוולד לעולם, להיות בעולם, ויחד עם זה להרגיש קצת יתומה. ולפני שנתיים, נגיד יש רגעים כאלה שזוכרים אותם, כי הם נהיים פתאום מין קפיצה כזאת, פתאום משהו קורה, שגם קודם כבר היה כל התהליך לקראתו, אבל ברגע מסוים משהו קורה ומשתנה, בצורה שאתה יודע שקרה כרגע משהו חשוב. וישבתי בריטריט, כמו שאתם יושבים עכשיו, מתרגלת, תשומת לב לנשימה, מודעות, להיות נוכחת עם הגוף, פוגשת את מה שפוגשת. וברגע מסוים קרה הדבר הזה שאני, המילים שלי באותו רגע קראו לו, וואו, אני ישנה פה. המודעות שלי ישנה לי. הנוכחות המודעת שלי ישנה לי. ובאותו רגע זה נהיה יותר חזק מבסיס של משפחה, כי באותה שנייה הרגשתי שאני מפסיקה להיות יתומה. שנולדתי לתוך משהו, שמשהו נולד בשבילי או הבשיל בשבילי מתוך התרגול, ונותן לי מה שעד אז רק שמעתי אותו במילים. את המילה הזאת שגם אני השתמשתי בקודם, קראתי לנוכחות, אבל כשהרגשתי את זה בתודעה, משהו כזה, מין תנועה כזאת קטנה, לא כל כך גדולה, אבל מאוד מצלצלת, עמוקה, חשבתי, אוקיי, זה נוכחות, אז מה לעזאזל היה קודם? ולא הייתה לי תשובה. לא הייתה לי תשובה מה היה קודם, כי אין לי ספק שנוכחתי גם קודם. ואין לי גם בכלל ספק שאם ישמעו את השיחה הזאת שלי בצורה פשוטה, אני מרשה לי לדבר איתכם עם שפה כזאת שהיא קצת יכולה להישמע קצת מוזר למי שיכנס וישמע אותה, אבל אם לא היה מבין על מה אני מדברת, למה אני מדברת שאני מתכוונת יתומה, ומה אני מתכוונת כשיש לי הורים, ומה אני מתכוונת שאני אומרת פתאום נוכחות ופתאום נהיית. אבל יש לי הרגשה שכשאני אומר לכם את המילים האלה, הן תהדהדנה, כי גם אתם עושים את אותו תהליך של ללדת את עצמנו מחדש, כאנשים שנולדים חופשי לתוך awareness, לתוך מודעות, לתוך ההשתייכות המשפחתית, נשאיר את זה רגע בלי מילות תואר. משפחת ויכולת להיות מודע וער בצורה פשוטה, אבל גם מאוד מאוד משמעותית. משמעותית ומשחררת. מעניקה סוג של יציבות, שזה לא אומר שלא מתפרקים או בוכים או סובלים או כל מיני דברים קורים, אבל הדבר הקטן הזה שנראה, נשמע, כשאומרים אותו הוא נשמע כל כך מודעות, להיות ער, מילה קטנה וכל מה שאנחנו רוצים. ויחד עם זה, וואו, וואו, איזה הבדל. איזה הבדל. איך אפשר את ההבדל הזה לא למוסס בתוך היחסים שלנו עם אנשים קרובים, לרצות להתכוון בפשטות גם שיכנס מימד של מודעות לאימפקט שלנו, להשפעה שלנו, לאופן שאחרים משפיעים עלינו במשפחה. שלא ננוע ונדבר כעיוורים או כחפצים לפעמים שנתקלים אחד בשני. אתם יודעים איך אנחנו בקלות גם הופכים לקצת חפציים? יכולים לפנות למישהו באמצע, אני לא יודעת מה הוא עושה, והוא לא מיד עונה לנו, אז אנחנו תוך שנייה מתחילים להרגיש שהי, אתה לא שומע שאני מדברת אליך? כן, ואתה לא רואה שהוא עכשיו לא שומע? מהבחינה הזאת, היכולת לפתח את מתנת המודעות בצורה שתחכים אותנו באופן הפשוט של המילה, לא שנדע איזה שהם דברים מאוד גבוהים או רחוקים או מתוחכמים, אלא פשוט שבכל רגע, או לפחות בכמה רגעים, האפשרות היא בכל רגע, לשם אנחנו שואפים, אבל שיקרו לנו יותר ויותר רגעים שבהם פשוט נראה, נטעם, נריח, נבין, ננגע דרך החושים הפתוחים שלנו ומה קורה לבן אדם שלידינו. עם איזושהי נכונות של הלב לקחת את זה בחשבון. זה הכל. לפעמים להיענות לזה. לפעמים אין כוח, אי אפשר להיענות לזה. לפעמים זזים הצידה, עושים משהו אחר. לפעמים אפילו מתעלמים מזה. אבל יש איכות מיוחדת שנכנסת לחיים כשאנחנו יודעים שעכשיו התעלמנו ממשהו. כשאנחנו יודעים שעכשיו ראינו אותו או אותה מפהקת או עייפה ובכל זאת ביקשנו משהו. כשאנחנו יודעים שעכשיו מישהו מספר לנו בהתלהבות על איזשהו משחק כדורגל נהדר שהוא ראה אתמול והקבוצה ניצחה, ואני יושבת שם ואני חושבת, אלוהים אדירים, כאילו מתי אני, זה הרגעים הרעים, אבל לפחות אנחנו מודעים להם, כי זה נותן לנו את האפשרות שזה יקרה קצת פחות, שקצת יותר. כשהבן שלי רוצה לספר לי על כדורגל, אני אוכל להתעניין גם אם כדורגל לכשעצמו לא מעניין אותי במיוחד. אני באופן אישי לא מוצאת מאוד סיפוק, למרות שאני רוצה להגיד לכם שאחרי שהייתי באצטדיון ושמעתי, הייתי בקונצרט של ליאונרד כהן באצטדיון כדורגל ברמת גן זה היה, ופתאום שמעתי פשוט את הנוכחות של האנשים. אתה יכול לשבת שם בלי קשר לשירה רק הנהדרת, פשוט לשבת באצטדיון הזה ולהרגיש נוכחות של אנשים. אז חשבתי, אוקיי, יש משהו בכדורגל. אז אנחנו, איך אנחנו יכולים להתעניין, למצוא עניין באנשים שאנחנו חיים איתם, בסיפורים הקטנים והגדולים שלהם? כי החיים היומיום, גם חיי המשפחה, הם אין סוף סיפורים קטנים, ואנחנו עסוקים באין סוף דברים שאנחנו מטפלים בהם שצריכים לסדר ולגמור, ואת המעם והבנק ופגישות ודברים, ואנחנו עוברים ועוברים ועושים ועושים, והאנרגיות נוטות קצת לחשוב בטעות. זה לא שהאנרגיות חושבות, כן, אבל יש לנו איזו נטייה לחשוב שאם נעשה דברים קצת מתוך אוטומט או הרגל, הם כאילו יעשו יותר קל. אני לא יודעת אם אי פעם, אולי זה רק הרגל שלי, ככה לחשוב. אבל אני מכירה את זה שיש משהו שאם אני לא אוהבת לעשות, אז אני... נטייה שלי הייתה בינתיים לספר לעצמי סיפורים כן מעניינים בראש, רק לעשות את הפעולה. אתם יודעים, הראש עושה המון, דברים נורא מעניינים אני אוכל להמציא. לפחות ככה הם נדמים לי באותו רגע. פשוט כי אני לא רוצה לעשות את מה שאני עושה. אז אני מספרת לעצמי סיפור נחמד בראש, ובינתיים הידיים עושות את מה שעושות. וזה נגמר יותר מוצלח או פחות מוצלח, תלוי במידת המיומנות העיוורת שכבר פיתחתי, תלוי במידת הטייס האוטומטי שאנחנו מפעילים. אבל אני יודעת שיום שהיו לי הרבה רגעים כאלה בו, יום שחייתי בו על טייס אוטומטי, יש לו טעם וריח ומגע אחר, בלי קשר לפעולות שעשיתי. בלי קשר לפעולות שעשיתי. יש משהו ביכולת הפשוטה שאנחנו מתרגלים אותה בשיעמום לא קטן, נכון? לשבת בתוך הישיבה הזאת, ואנחנו אומרים במיטב ההכוונות שלנו מכאן, תתעניינו, תנו תשומת לב אוהבת. אבל כמה פעמים באמת הרגשתם את זה, שזה ממש ממש קורה? וגם אנחנו מתרגלים את היכולת להיות בכל הרגעים שלא זה מה שקורה, ועדיין אנחנו, חשובה ההבחנה בזה, לדעת את ההבדל. עכשיו כן נוכחתי, וואו, עברו כמה דקות שלא. עכשיו אני ישנו, עכשיו אני עם הנשימה, קודם לא. זאת אותה יכולת שתאפשר לנו במשפחה להגיד, עכשיו אני ממש מקשיבה לבן שלי, אני ממש מרגישה את עצמי, אני בסיפור, אני מקשיבה, אני רואה את הפנים שלו, אני רואה איך הוא מספר, יקר לי טון הדיבור שלו, יקר לי מה שעובר עליו כשהוא מספר, מעניין אותי איך הוא חי את הדברים שהוא חי במשך היום. לא פחות מאשר כשאני עוברת בבית אחרי שהם הלכו לישון, ואני רואה את כל הסימני דרך. אתם מכירים את סימני הדרך שאנחנו משאירים מהדרך שאנחנו עושים במשך היום? פה זה ופה שם, אפשר לראות בדיוק את כל התנועות, במיוחד בגיל של ילדים מתבגרים, או אתה יכול פשוט הכל, שום דבר לא, הארון שהוא פתח נשאר פתוח, המכסה של הקופסה שנשאר מחוץ לה, מחוץ לקופסה, פשוט כל תנועה שלו אני יכולה לראות. והם חושבים שהם כל כך זה מצחיק, אני גם זוכרת את עצמי כזאת, כמה הרגשתי שזה דווקא בתוך הבלגן הזה, הרגשתי קצת את עצמי מצליחה סוף סוף קצת להסתתר, שקצת פחות יראו אותי. גיל ההתבגרות זה לא גיל כל כך פשוט. אנחנו עושים לפעמים את כל הבלגן הזה בחדר גם כדי שלא יהיה מסודר מדי, לא יהיה חשוף מדי, לא יהיה נקי מדי מהתנועה שאנחנו קצת לא מסתדרים בה עם כל ההורמונים ומה שעוברים. אז בבית, למשפחה, אנחנו מביאים כמה רבדים בבת אחת. זה לא יחסים חד רובדיים, זה לא רק דבר אחד קורה. כי ברור שכשאני נכנסת לחדר בבית אחרי יום עבודה, או רוצים גם לנוח ובאים ורואים את כל ה... מה אני אגיד לכם? הלב לא מרגיש באותו רגע רק איזה יופי שהוא השאיר לי את סימני הדרך שאני יכולה לראות. אבל יש משהו בידיעה שזה גם מה שזה, ושזה לא נעשה במכוון נגדי, ושאני יכולה לבחור עכשיו להשאיר לו את סימני הדרך, שהוא יאסוף אותם למחרת, או אולי להתערב לו, להתערב לו בסימנים, ואז לדעת מה שלמדתי מהריטריטים. בלי הריטריטים לא הייתי יודעת את זה, שאני לא עוזרת לו כשאני מסדרת את החדר ואת הדברים שלו, אני עוזרת לי. לי חשוב השקט בעיניים או שיהיה יותר סדר, אבל הוא מבחינתו מתעורר למחרת בבוקר לדברים שהם לא במקום שהוא השאיר אותם. הם לא במקום שהוא השאיר אותם. ואני, כשהתחלתי לבוא לריטריטים והתוודעתי לעולם הזה שאנחנו מקיימים בו הרבה דברים מקודשים, אולי אפילו בלי לציין לעצמנו עד כמה חשובים הדברים שקורים פה, קורים פה כל הזמן. היכולת שלנו לראות סוודר מונח על הדשא, ואולי להמשיך להשאיר אותו שם, כי אף אחד לא ייקח. ולמחרת, כשבא מישהו ופתאום רואה, וואו, הנה הסוודר שלי פה, לא ידעתי איפה הוא היה, ומוצא אותו, ושמחה בלב, הנה הסוודר שלי, בפשטות, אף אחד לא לקח. כאן, חיכה לי, בדיוק איפה ששכחתי שהשארתי אותו. וזה עוזר לתודעה להתחיל לעשות את הסדר שלה, את ההיזכרות, את הקשרים הקטנים בתוך כל הניתוקים שקורים לנו כל הזמן, במעברים, במיליון הדברים שהתודעה שלנו צריכה להסתדר איתם במשך היום, אנחנו לא תמיד זוכרים. כמו בחידת הזן הזאת שבה, אתם מכירים את זה, את התלמיד שהגה כל הזמן בהערה והבין את סוד העולם ואת סוד הקיום, ובא למורה שלו ואמר, אני ממש ממש הבנתי את הדברים העמוקים, אני הבנתי ריקות והבנתי, והמורה שאל אותו, אוקיי, איפה השארת את הנעליים? ראה אותו ככה רץ יחף מרוב התרגשות, הוא לא זכר להגיד. זה רק דוגמה, זה רק דוגמה בשביל להגיד, בשביל להרער קצת מחדש את המושגים שהפנמנו אותם קצת בלי לשאול לגביהם, ואנחנו מקיימים אותם גם בלי לשאול לגביהם בעולם האינסופי הזה שנקרא חיי משפחה. חיי משפחה, מושגים כמו מתי אני עוזר ולמי אני עוזר, איך אני מתערב ובמה אני מתערב, בשביל מי אני עושה את זה. עצם היכולת להסתכל על הדברים לפחות משני הכיוונים שלהם, כמו שהדרמה מלמדת, לפחות משניים, לא מעשרה, אבל להסתכל עליהם לפחות מהכיוון של זה בשבילי עכשיו ככה, זה יכול להיות בשבילו משהו אחר. היכולת הזאת היא דרמה, מכיוון שהיא מקיימת את ה-non-self, נכון? זאת ראייה שיכולה לראות את הדברים מכמה כיוונים, שהאני הפרטי שלי לא נאחז רק בכיוון שלו כדרך המלך או כקובע או כחשוב יותר מאשר כיוונים אפשריים אחרים. אז משפחה זה המקום שבו כל הזמן האני הפרטי שלנו מאותגר מבחינת איך לקיים גם את הפרספקטיבה האישית הספונטנית המיידית שלנו, שנדע מה פשוט התגובה, מה עולה עכשיו, מה עולה עכשיו. ויחד עם זה, מתוך שנדע שזה רק מה שעולה עכשיו, יהיה בנו מספיק עניין כדי להגיד, אוקיי, זה מה שעלה מתוך המצב, אבל בוא נסתכל רגע על מה עוד מתקיים, כי תמיד מתקיים עוד משהו. וגם אם לא נראה אותו, לפחות לדעת שהדברים שעולים בנו הם לא כל הסיפור, נותן לפעמים את כל מרחב החופש שצריך כדי לעשות את ההבדל בין חיים שמחים לבין סבל. לא במובן, זה אני מקווה שכבר משהו מהרוח הזה ישנו, ואתם יודעים שכשאנחנו אומרים שמחים, לא מתכוונים רק לרגש של שמחה. מתכוונים אולי משהו שאפשר לקרוא לו שמחת קיום, שמחת היות, פשוט ליכולת לעשות פעולה שתרגיש שלם איתה. תרגיש שלם איתה. לפעמים הרגש יהיה כזה, לפעמים אחר, אבל לנהוג בבית בצורה שנותנת כבוד ומרחב ואפשרות לך להיות מי שאתה, אבל גם לאחרים להיות מי שהם במקומם, בלי לנסות לתקן, ויחד עם זה כן להמשיך לרצות להקל. ותמיד כשאני אומרת את המילה להקל, עצם היכולת להקל על סבל היא בשבילי סוד שאני לא מתחילה אפילו להבין אותו. אני עובדת 30 שנה בלפגוש אנשים שבאים אליי עם הסבל שלהם. מעטים באים אליי להתרונן. לא, האמת היא שעוד לא פגשתי, אבל אני מחכה לפגוש מישהו שיכנס בחדר ויגיד, אני באתי אלייך כי אני סובל מעודף עושר. לא יודע להסתדר עם זה פשוט. למרות שאני רוצה להגיד לכם, זה מאוד מאוד קרוב. במהלך הפגישות מגלים משהו מאוד מאוד קרוב. העודף הזה שאנחנו קוראים לו סבל, הוא לא כל כך רחוק מאושר כמו שנדמה. הוא הרבה יותר קרוב. לפעמים זה קשור פשוט בלמידה שאנחנו עושים אותה כאן על הקרית, הכי טוב שאני מכירה. הלמידה הפשוטה הזאת של ללמוד, לרצות להבין אנרגיות כאנרגיות. אנרגיות כאנרגיות, להבין מה זה כשנהיה עודף מכל סוג. איך לתעל בכלל את החיים שלנו כגוף אנרגטי עם העודף חוסר הזה. אבל בכל אופן, מה שרציתי להתחיל, מה שהתחלתי להגיד לכם, זה על הסוד הזה שאני לא מבינה של הקלה על סבל. כי אתם יודעים, אנחנו נוטים לחשוב שאנחנו יודעים את זה. למשל, סיפרה לי חברה שבלילה שבעלה מת, היא עמדה ממש שעתיים אחרי, הוא מת בבית, מזל גדול של יכולת שלהם לעשות את זה, וממש שעתיים אחרי שהוא מת, היא עמדה בחדר הסמוך, והיא מצאה את עצמה מסתכלת על הגינה, ורואה כמה הפרחים יפים, ובאותו הרגע זה המם אותה, כי היא הבינה שהיא תהיה בסדר. הפרחים יפים. וגם אולי זה בסדר, אם אפשר להגיד לזה בסדר, שהוא עשה את המעבר הגדול לשם. השאיר אותה פה עם כל מה שנשאר בלב, חי, לא מת. ובאותו רגע הפרחים יפים, והיא יודעת, יהיה בסדר. מה עושה את הרגע הזה? מה עושה את הרגע הזה? היא עשתה אותו? המשפחה עשתה אותו? היחסים ביניהם לא היו יותר טובים או יותר גרועים מהרבה יחסים אחרים. היא לא אדם יותר מיוחד או יותר מואר מאשר כל אחד מאיתנו. ויש משהו בדרמה שלפחות מצביע לכיוון שכל כוחות גדולים מאיתנו, קיימים כל הזמן, והם פועלים, מתגלים, נגלים דרך, דרך פרח, דרך מבט של עין, דרך ליטוף, אבל זה לא שם, זה לא הליטוף שעושה את זה, רק. זה לא מבט העין שעושה את זה רק. זה לא רק הפרח, זה לא רק המפגש בינה לבין הפרח שעושה את זה רק. זה משהו גדול יותר שכל הזמן קיים ואין כל כך מילים להגיד אותו. אפשר להגיד אותו במונחים של אולי הכוח של החמלה הגדולה. כי עצם זה שאנחנו יכולים להתנחם, יכולים למצוא נחמה, יכולים שחמלה תיגע בנו, זה מפני שחמלה קיימת בעולם. היא קיימת קודם בעולם, אחר כך בנו. זה קורה ביחד. זה קיים כל הזמן. בשבילנו זה היה קיים. אופס, עכשיו. ואחר כך יש עוד הרבה רגעים שאנחנו לא מוצאים את זה. וכל זה אני רוצה להגיד בהקשר של משפחה. עם כל התנועות שחווינו גם במהלך הזמן שאנחנו כאן עוברים מתרגיל לתרגיל, ממדיטציה למדיטציה, חווים ומתנסים במעברים, מפגש, דיבור, אנחנו נוטים לפעמים לזהות את הטוב כאילו נקודת התגלות הטוב הוא הטוב עצמו. ויש בזה הרבה אמת. אבל כשחושבים על זה קצת יותר לעומק, משהו נפתח שאני רוצה להצביע קצת לכיוון שלו. העובדה שהעיניים של עצמנו יכולות להיות גם כבויות ודהויות ומורפלות ומוסחות דעת, וגם ברגע מסוים להידלק לגמרי, להתכוונן לגמרי, להבין לגמרי את הנאמר, להינגע, להרגיש התרגשות, להרגיש חי. המעברים האלה שקורים לנו כל יום, עשרות מונים, עשרות פעמים ביום. כי כמו המוות שככה דיברתי עליו, דרך הדוגמה הזאת של כשהוא קורה ככה בגדול ואנחנו יודעים, אנחנו יכולים להראות ביד, הנה זה המת וזאת החיה וזה הפרח, ואצלה בלב כרגע נבטו כבר היכולת לשרוד את החתך הנורא הזה שלפעמים עושה בנו מוות של אדם קרוב. באותו אופן קורים גם המון רגעים של מעברים שאנחנו עושים כל הזמן בין להיות קבועים לבין להתחיות ולחיות במלאות משהו. מילה, שיחה, מבט, התכוונות, תוכנית, כל דבר שאנחנו עושים, רחיצת כלים, סידור מיטה, לעשות אותה בצורה חיה, בצורה שאנחנו שם נוכחים, נוגעים, רואים, מוכלים, מכילים את הרגע, אסופים בתוכו, נותנים לעצמנו להסתפק בפעולות הפשוטות האלה, או שאנחנו מסתובבים scattered all over. והמעברים האלה הם גוזלי אנרגיה. ככל שאנחנו מתרגלים ומצטברת האיכות הזאת, האיכות של נוכחות שהיא עם ריכוז טבעי, ריכוז שהוא בלי מאמץ מיוחד, ריכוז שהוא כבר תולדה של כל המאמץ שאנחנו כן מפעילים, מאמץ מכוון, זה לא פשוט לשבת. אם אנחנו אומרים לאנשים, וואו, אתם הולכים לריטריט, מה אתם עושים שם כל היום, ואם תגידו למישהו, יושבים, אז אנשים חושבים, אני לא יודעת מה הם חושבים, יש כאלה שיגידו בטלנים גמורים, יש כאלה שיגידו וואו, איך אתם יכולים? שתי ההשערות, נכון, תהיינה קצת נכונות. יש אמת, גם פה וגם פה. ויחד עם זה, את המאמץ שלנו אנחנו מרגישים כל הזמן, גם בתוך המדיטציה. את הלימוד שנדרש כדי להגיע למצב שאתה מרפא ודברים קוראים בתהליך הטבעי שלהם, ונגלה הדבר הזה שנקרא ריכוז טבעי, היכולת הטבעית הנתונה של המים להיות מרוכז, נוכח, בהיר ושקט. גם כשעוברים בו דברים מרעישים דרך רגש, יכולת לחוש, כאב, היא נחת, היא שקט. כל דבר שבא, כל דבר שבא. ואם התחלתי מהיתמות, אני חושבת שככל שאנחנו בתוך עבודת המודעות שלנו מצילים מיתמות, ממש מצילים מיתמות את כל החיים הפנימיים שדחינו מתוך הקונשיוסנס. יש מילה נורא יפה שקיטיסארו השתמש בה בריטריט, הוא אמר offense of consciousness, שאנחנו יושבים כאן ואנחנו רוצים מחדש להתחבר לכל ה-offense of consciousness, להזמין אותם לתוך האמא והאבא הגדולים של consciousness, מבחינה שלא יהיו בנו דברים שנתכחש להם, כך שכשנפגוש אותם, כשמישהו מבחוץ יפגיש אותנו בהם, נעבור כזה זעזוע שנהיה חייבים לעדוף ולסנור ולהגיד לא, זה לא יכול להיות, זה לא אנחנו. כי זה מה שיתמות עושה, אם אנחנו לא מכירים את זה קודם כל, ממקור ראשון. יהיה לנו קשה מאוד לפגוש את זה ממקור שני או שלישי או רביעי. אם מישהו יגיד לנו, אתה טיפש, ולא עברנו מספיק שעות על הקרית בשביל לפגוש בדיוק את המשפט הזה גם לתוכנו ולהסכים איתו. כן, עכשיו רגע של טיפשות לא קטנה היה. אז כשמישהו אומר לנו אתה טיפש, אנחנו מסכימים איתו בפשטות, כי זה ממש נכון, זה משהו שאני יודעת כל כך הרבה פעמים. עכשיו גם איתך הייתי. אז יש משהו שהתרגול עוזר לצניעות חכמה, לצניעות לא מתחסדת, לא לצניעות של דרכה אנחנו לומדים את השיעור הגדול של החמלה, שזה מתנת ההבנה שאנחנו באמת הכל. אנחנו הכל, אומרת החמלה. אין דבר אנושי אחד שמישהו יכול להראות לנו שאנחנו לא הוא. אנחנו היינו רוצים להאמין אולי שכן. אבל כשאנחנו ממש מתרגלים ויושבים ופוגשים וחוקרים ומתחווים עד הבסיס, מגלים דברים שהם גם מצד אחד יכולים להרעיש מאוד, אבל גם מצד שני הם פותחים דלת להבנה שבאמת, באמת, אנחנו משפחה שהגבולות שלה לא עוברים לא בביולוגיה, לא בסוציולוגיה, לא בפסיכולוגיה, לא בתיאולוגיה. אנחנו משפחה, משפחת דרמה. כל התופעות, כולן. עם לב ותודעה ונכונות להכיר בהן, גם כמשהו שהוא באחריותנו, גם כמשהו שמאתגר אותנו לרצות לשים תשומת לב בשביל להבין מה אנחנו יכולים כדי לצמצם את התופעות שאנחנו רוצים לתרום לצמצומן, וכדי להרחיב ולהרחיב ולזרוע זרעים ולהגדיל את התופעות שאנחנו מעוניינים בהגדלתן. ואי אפשר לעשות את זה מתוך עיוורון. ולסמוך רק על רגעי בהירות. מה עושים עם זה? זה אני משאירה פה ככה בתור. כי יש משהו, אני חושבת, שאנחנו כן יכולים לסמוך. בתוך הידיעה שלא תמיד יש לנו בהירות. ולא תמיד אנחנו רואים נכון. יש משהו שלקחת ללב, למלוא העומק, את העקרונות של הסילה, של המחויבות לאי גרימת נזק. יד ביד, עם הרכות שיודעת את העובדה אולי קשה, אבל גם יש בה תקווה גדולה וסיכוי עצום שאנחנו יכולים לגלות את הדברים באמת רק בדיעבד. באמת רק בדיעבד. מתי אנחנו מגלים שלא ליווינו את הנשימה? כשאנחנו כבר מתחילים ללוות אותה, נכון? שכבר נזכרים לחזור אליה. באותו אופן, מתי אנחנו מגלים את הדברים החשובים במשפחה? כשקצת הם נשמטים לנו. אבל כשאנחנו יודעים שהם נשמטים לנו, זה כבר כשאנחנו חוזרים ליכולת להיות מחדש מעורבים ומכילים ומזמינים את עצמנו לתוכה מחדש. מהבחינה הזאת, להתבונן בחיי המשפחה שלנו מחדש בבוקר ומחדש בערב, בעזרת כמה דקות שניקח לרפלקציה, למדיטציה, תקראו לזה איך שאתם רוצים, אבל הפעולה הפשוטה שאנחנו פה מתרגלים אותה גם בצורה הפורמלית, וגם יש לה אחר כך אין סוף צורות שאתם לוקחים אותה להמשך החיים שלכם כמידת היצירתיות והזיכרון הטובה עליכם, זה פשוט מדי פעם להגיד לעצמכם, אני אשים לב. ואתם כבר יודעים שיש הבדל בין לשים לב ל ולחשוב על. יש איזו איכות קצת אחרת בלחשוב על הדברים לבין לשים לב אליהם, למרות שאני לא רוצה בזה להגיד שמחשבות הן לא מועילות או תורמות גם לפעולה הזאת של תשומת לב לבני המשפחה שלנו ולעצמנו. ובעניין הזה יש איזה משפט שאמר רבי שלמה אבן גבירול, הוא אומר ככה: אמרו לחכם, מי תאהב יותר, אחיך או חברך? ואמר, אינני אוהב אחי עד שיהיה לחברי. אז מהבחינה הזאת אנחנו ככה, השעון עכשיו אומר לי את סוף הזמן של הדיבור להיום, אבל יש משהו בנושא הזה של מה זה אומר לחיות גם את בני המשפחה שלנו, לא מתוך התפקידים שאנחנו נותנים להם, אלא בצורה של חברים, שזה יחסים יותר שוויוניים עם שאלה ביניהם שאומרת מה החברות מבקשת עכשיו, ולא איך לפעמים תפקיד מסוים מתחיל להכתיב לנו ציפיות. אני חושבת שזה אתגר גדול לחיי משפחה. אני חושבת שהרבה הרבה נעשה כבר בזה. זאת אומרת שאני שומעת ורואה, וגם מתוך הדברים שסיפרתם, היכולת שלנו היום לחיות חיי משפחה כמו שחיים אותה היום, עם דרגת הכנות שיש, השיתוף שיש, היכולת להבחין ברגשות שיש ולספר על דברים, והפתיחות הלב שיש היום בין אנשים היא מעוררת השתאות, ומהבחינה הזאת אני כן מאלה המאמינים שאנחנו איכשהו באבולוציה חיובית. בואו נשב שתי דקות בשקט. Thank you.